גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת ויצא. כתוב בפרשתנו, בעידר יעקב נדר למור. אם מי אלוקים ממדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. יעקב אבינו אינו מבקש מהבורא חיי רווחה ואושר. צון, בקר, עבדים, שבחות. מה הוא מבקש? הוא מבקש את המינימום. המינימום הנצרך לחיי האדם, לחם לאכול ובגד ללבוש. לכאורה, למה הוא אומר לחם לאכול? אנחנו יודעים שלחם לאכול. בגד ללבוש, אנחנו יודעים שבגד לובשים, אלא לפעמים אדם יש לו לחם ויש לו בגדים, אבל הוא חולה, הוא לא יכול להשתמש בהם. אז הוא בקש מהשם שהוא יהיה בריא, ויוכל להשתמש בלחם לאכול ובבגד ללבוש. אז מה אנחנו לומדים מכאן? לומדים מכאן את עמידת ההסתפקות. שאדם צריך להסתפק במה שיש לו. מכאן לומד רבינו בחיי, שזהו דרך הצדיקים להסתפק במועט במה שהוא הכרחי בלבד. שבלעדיו אדם לא יכול לחיות. השלה הקדוש כותב בספרו שר האותיות, אות סמך, שמידת ההסתפקות היא אבן יקרה בחיי האדם. ודווקא אדם שהוא מסתפק במה שיש לו, הוא נקרא עשיר. כפי שכתוב באבות, פרקי אבות, משנה ד', איזה הוא עשיר השמח בחלקו. כי אם אתה לא מסתפק במה שיש לך, אתה יכול להיות עשיר מופלג, אבל אתה לא נהנה מהאושר שלך. כמאמר רבותינו בקהלת רבה, יש לו 100 רוצה 200. זאת אומרת, תמיד חסר לו. אם אתה לא מסתפק במה שיש לך, תמיד חסר לך. אבל אם אתה כן מסתפק, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. וכך מפרש הגאון רב זלמן סורוצקין, זכר צדיק לברכה, בספרו אוזניים לתורה, את לשון הברכה של נפתלי. הברכה של נפתלי כתוב, נפתלי שבע רצון ומלא ברכת השם. אז הוא מפרש, כשיש שבע רצון, אז יש לך ברכת השם. אז אתה מלא בברכת השם, אם אתה שבע רצון ממה שיש לך. אבל אם אתה לא מסתפק במה שיש לך, אז תמיד חסר לך. וצריך לדעת כי מידת ההסתפקות מביאה הרבה מעלות רוחניות. כשאדם מסתפק במה שיש לו, הוא לא חומד ולא גוזל, מסעו מתנו באמונה, כי הוא לא רץ אחרי היצר הרע שרוצה תמיד יותר ויותר. כמאמר הפייט אומר שמה בחג השבועות על המצווה לא תחמות, הוא אומר ככה, חומד ומתאבה שאינו שלו, מה שיש לו אינו שלו. הכוונה, חומד ומתאבה מה שאינו שלו, מדוע? למה הוא חומד ומתאבה מה שאינו שלו? מפני שמה שיש לו אינו שלו, כי הוא לא מסתפק במה שיש לו. אז הוא מגיע לעניין של לא תחמוד, וככה בכלל איסורים אחרים. אבל כשאדם מסתפק במה שיש לו, הוא מונע מעצמו הרבה איסורים, מתעלה ברוחניות. אותו דבר מאזינים יקרים רואים אצל המן הרשע. במגילת אסתר, מה כתוב שם? ויספר להם המן את כבוד ראשו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך, וכל זה איננו שווה לי בכל זמן שהוא רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ולא משתחווה לו. שמעתם? הוא לבן מספר על העושר שלו, על הכבוד שלו, מעל כל השרים. כולם משתחווים, אבל יש איזה יהודי אחד שלא משתחווה לו, אז בגלל זה כבר לא שווה לו כל מה שיש לו. זהו דוגמה של שאדם מתאווה למה שאין לו, אז מה שיש לו אין לו. הגמרא במסכת שבת אומרת, איזה הוא עשיר כל שיש לו נחת באושרו. כי עיקר הברכה באושר הוא שיש לו נחת, שהוא שמח במה שיש לו. וכך כותבים הספרים הקדושים על הפסוק בדברים, אי, אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת. אומרים ככה, דברים ששייכים לענייני שמיים רוחניים, רוחניות, אז תסתכל ממעל, תסתכל על מי שלמעלה ממך, כי קנאת סופרים תרבה חוכמה. ואילו בארץ דברים גשמיים, תסתכל מתחת, תמיד תסתכל על אלו שאין להם, שיש להם פחות ממך, ואז תשמח במה שיש לך. כפי שהגמרא מספרת בנדרים, שרב עקיבא ואשתו רחל ישנו בימות החורף במתבן, מחסן של תבן. ואז הגיע להם אליהו הנביא, ונדמה להם כאדם עני מאוד, ואמר להם, אשתי ילדה, והיולדת אשתי אין לה על מה לשכב, אפילו תבן אין. אמר רב עקיבא לאשתו, תראי כמה אנחנו צריכים להיות מאושרים, לנו יש לכל הפחות תבן על מה לשכב, אבל להם אפילו תבן אין להם. ולמרות כל זה, שלחה רחל אשתו את רב עקיבא ללמוד תורה, וזכה להיות רבי עקיבא הגדול שיש לו 24 אלף תלמידים. ועוד איזה תלמידים? כמו רב שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, רמי בעל הנס, זכותו יגן עלינו. ושמו הלך מסוף עולם ועד סופו. וכל זה, ולכל זה הגיע שהיה להם מידת ההסתפקות. ובאופן מיוחד ובעיקר אשתו רחל, שהיא הסתפקה במועט, וכשחזר עם אלפי התלמידים, אמר להם, שלי ושלכם, שלי, הכל שייך אליה. למה? כי אם היא לא הייתה מסתפקת במה שיש לה, והייתה דורשת ממני להביא עוד ועוד, לא הייתי נוסע ללמוד תורה, ולא הייתי מגיע למה שהגעתי. הגמרא בנדרים ממתת מספרת על התנא הקדוש רב יהודה ברב אלוהי, זכותו יגן עלינו, שהוא היה עני כזה מרות שלא היה לו רק מעיל אחד בבית, ואותו מעיל הוא השתמש ואשתו השתמשה בהם. ומי משניהם שהיו צריכים לצאת מהבית, אז היו לוקחים את המעיל, ואחר נגיד אשתו לקחה את המעיל, אז הוא היה צריך להישאר בבית, לחכות עד שהיא תחזור, כדי שהוא יוכל ללבוש את המעיל. פעם אחת גזרו חכמי הדור תענית ציבור, וכל החכמים הגיעו, חוץ מרב יהודה ברב אלוהי שלא הגיע. נודע לרבינו הקדוש, שהסיבה שהוא לא הגיע, כי אשתו יצא מהבית עם המעיל, ואין לו מעיל, אז הוא לא יכול לצאת, זה היה חורף. שלח רב יהודה הנשיא מעיל עבור רב יהודה ברב אלוהי, וביקש שיבוא לבית המדרש לכינוס. כשהגיע אליו השליח של רב יהודה הנשיא עם המעיל החדש, ענה לו רב יהודה ברב אלוהי, אני לא אקח ממך את המעיל. אני לא לוקח מתנות, עוד מעט תחזור אשתי מהשוק, אני אלבש את המעיל שלי ואני אבוא. השליח היה עמום, אמר לו רב יהודה ברב אלוהי, בוא אני אראה לך משהו. הרים לו רב יהודה את המחצלת של גבי הרצפה, ונתגלה לו אוצר עצום של דינרי זהב. אמר לו רב יהודה רב אלוהי, אילו רציתי ליהנות ולחיות באושר, הייתי משתמש באוצר שיש לי פה, אבל אני מעדיף להסתפק במועט, ומהאושר הזה לחלק לצדקה. היה נותן צדקה בסתר. וכך מסופר במדרש שוחר טוב על התנא הקדוש רב שמעון בן חלפתא, שהיה עני מרוד. פעם אחת לא היה מה לאכול בבית, הילדים ממש בכו מרעב, הוא לא היה יכול לראות בצר של אשתו או בני ביתו, הוא יצא מחוץ לעיר וביקש מהקדוש ברוך הוא עליהם רחמים. אומרת הגמרא, יצא יד מן השמיים והושיטה לו מרגלית. הביא אותה לאשתו ואמר לה, קחי מרגלית זו, תשתמשי בו ולא נהיה יותר עניים. שאלה אותו אשתו, מאיפה יש לך את המרגלית הזאת? ואז הוא סיפר לה שהוא יצא להתפלל וקרא לו נס ונתנו לו מרגלית מן השמיים. ענתה לו אשתו, אני בשום פנים ואופן לא רוצה להשתמש במרגלית, אני רוצה שתחזיר את זה. הלך רב שמעון בן חלפתא לרב יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, שהיה אז נשיא הדור, גדול הדור, וסיפר לו את כל הסיפור, מה קרה פה. שלח רבינו הקדוש לקרוא לאשתו של רבי שמעון. כשהגיע הוא אמר לה, אם את חוששת שאם תשתמשי במרגלית מן השמיים יחסר לך בחלקך בעולם הבא, אני מבטיח לך שאני אשלים לך את כל מה שחסר, אבל את תקחי את המרגלית, תשתמשי ותתחילו לחיות קצת יותר ברווח. אמרה לו אשתו של רבי שמעון, רבי, הניסיון שלך בעולם הזה, עבודת השם שלך בעולם הזה, זה בא מתוך אושר. כי רבינו הקדוש עליו נאמר, תורה וגדולה במקום אחד. היה שיר גדול. אבל אני, עבודת השם שלנו והניסיון שלנו לעבוד את השם מתוך עוני. ועבודת השם בעוני, השכר שלו הוא הרבה יותר גדול ממי שעובד את השם מאושר. אז אתה לא יכול להשלים לי מה שיחסר לי, כי סוג העולם הבא שלי הוא סוג אחר לגמרי. העולם הבא שמקבלים, שעובדים את השם, אפילו שאין מספיק, הוא הרבה יותר גדול מאלה שעובדים את השם באושר. רבינו הקדוש הודה שהיא צודקת. התפלל רב שמעון בן שטה רחמים הקדוש ברוך הוא שיקחו לו את זה בחזרה. אומרת הגמרא, יצא יד מן השמיים ונטלה בחזרה. והם שמחו שיכולים לעבוד את השם לפי שהם עובדים את השם. וכך כתוב בפרקי אבות, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן ובתורה תעמל. מסופר על הגאון רב עזרא התניא, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש ישיבת פורת יוסף, שהיה מגיע כל יום עם פיתה קטנה עם מלח, וזה היה המאכל שלו לכל היום. ותמיד היה אומר בשמחה, ראו איך הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, מזמין לי את מזוני ברווח, יש לי מה לאכול ואני שבע. בספר איש צדיק היה, הספר הזה הוא על המשגיח שלנו שזכיתי ללמוד אצלו, הצדיק מירושלים, רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה. הוא כותב שם סיפור שאחד העיתונאים באו לבקר אצלו בבית. הוא ראה את הבית הקטן, היה לו חדר אחד. אמר לו, כבוד הרב, איך אתה יכול לגור בבית כזה? חדר אחד, התקרה דולפת, המיטה מיטת ברזל. ענה לו רב אריה לוין, אני כשהתחתנתי סיכמתי עם רעייתי שתמיד נחיה ממה שיש לנו, וברוך השם אנחנו שמחים ממה שיש לנו ולא חסר לנו כלום. והוא אומר לו ככה, אתה רואה תקרת החדר? היא יותר גבוהה ממני. אני לא צריך להתכופף שאני נכנס לבית, ברוך השם. אתה רואה, יש לנו חדר אחד, הכל נמצא באותו חדר, אני לא צריך להבך לסחוף מחדר לחדר. אני מרגיש שאני גר כאן ברווח ובאושר. כי איזה הוא עשיר הסמר בחלקו. אני שמעתי בזמנו סיפור שהיה יהודי רב אברום אקסלרוד, זיכרונו לברכה. הוא סיפר שהזדמנן לו פעם להיות עם רב אריה לוין בשעת לוויה בבית הקברות בסנדריה. לאחר סתימת הגולל אחר הלוויה, אמר לו רב אריה, אמר לו ככה, הרבה פעמים ניסו להשפיע עליי לעבור לדירה יותר מורווחת, ואני סירפתי. אז הוא אומר לרב אברום הזה, הוא אומר לו ככה, בוא תראה, לאחר אריכות ימים ושנים, מובל האדם מדירתו לכאן לבית הקברות, הוא באמת קבור שם הרב אריה לוין, תמון בסנדריה. אומר לו ככה, מראה לו על המקום, ואומר לו, אצלי לא יהיה קשה המעבר, כי אין הבדל גדול בין הדירה שלי למקום פה. אבל כשאדם גר בדירה מורווחת, והוא גר לחיות בתור רווחה, צריך לעבור לכאן, זה קשה לו. הוא רק רצה להגיד לו, שכל העולם חולף, וכל הדברים האחרים לא נשאר בהם כלום, ולכן אדם צריך לשמוח במה שיש לו. ולכן, מאזינים יקרים, ממה שלמדנו היום מיעקב אבינו, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר לו? אם מי אלוקים ימדי, ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, בזה יספיק לי. וככה הגיע יעקב אבינו לבנות את בית ישראל. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו את הסיפור של נישואי יעקב אבינו עם לאה ורחל. יעקב אבינו מסכם עם לבן לעבוד 7 שנים עבור רחל בתך הקטנה. הוא יודע שלבן הוא רמאי ויכול לרמות אותו, ולכן אמר לו, ברחל בתך הקטנה, זה מה שאני רוצה. ובכל זאת, קרה מה שקרה. רחל ידע מראש, והיא אמרה ליעקב אבינו, האבא שלי לצערי הוא רמאי, והוא עלול לעשות מעשה תרמית, ויקח את אחותי הגדולה במקומי. לכן הם סיכמו על סימנים, יעקב נתן לרחל סימנים וסיכם שרק אם היא תגיד את הסימנים האלה, הוא ידע שהיא רחל. מה היה בסוף? ויהי בערב ויקח לבן, לקח את לאה ביתו, ויבא אותה אליו. ויהי בבוקר והנה היא לאה. איך זה קרה? הרי היה מוסכם בין יעקב לרחל שיש סימנים ביניהם. התשובה היא, רחל חששה מאוד שאחותה תתבייש. היא לא תדע את הסימנים, ואז היא תצא בבושה גדולה. מה היא עשתה? נתנה לה את הסימנים. נתנה ללאה את הסימנים שהיא סיכמה עם יעקב, כדי שהוא יחשוב שזאת רחל. מאזינים יקרים, בואו נתבונן במעשה הזה של רחל אמנו. האימהות שלנו היו נביאות. היא ידעה מי זה יעקב אבינו. היא ידעה שמיעקב יצא העם הנבחר, עם ישראל. היא גם ידעה שכולם אמרו שיש 2 בנות ללבן ושני בנים לרבקה, והם צריכים להתחתן אחד עם השני. זאת אומרת שאם לאה מתחתנת עם יעקב, נשאר עבורה להתחתן עם עשיו הרשע. עם כל זה, כדי שאחותה לא תתבייש, לא תבויש, הסכימה לוותר על כל העושר הרוחני הנצחי, ולהיכנס לאש ממש תחת עשיו, הרי היא לא ידעה שהיא גם תתחתן עם יעקב. וכל זה כדאי לה, העיקר שאחותה לא תתבייש. ויתור נורא כזה עשה הרושם הכי גדול בשמיים, שבשר ודם יכולה להתגבר על האהבה של יעקב לרחל ועל העושר הנצחי, הכל כדי לא לבייש, שלא תתבייש. אז בזכות זה הקדוש ברוך הוא שומע תפילות עם ישראל. בזכות זה אנחנו נצא מהגלות. כך מובא במדרש איכה, שבזמן החורבן בא ירמיהו הנביא לקברי האבות, אברהם, יצחק ויעקב, מתחנן לפניהם, תלכו, תתפללו עבור עם ישראל, הולך להיות חס ושלום כליון. ביקש ממשה רבנו, לך תתחנן לקדוש ברוך הוא, כפי שעשית בחיים שלך. האבות הקדושים ומשה רבנו ביקשו מהקדוש ברוך הוא להציל את עם ישראל מכליה. הזכירו את מסירות נפשם, העמידה בניסיונות, כולל הניסיון של העקידה, ובכל זאת הם לא פעלו. באותו שעה אמרה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, אבל בשבילי 7 שנים יומם ולילה. כשהשלימו 7 שנים והגיע זמן נשואי, החליט אבי להחליפני בלאה אחותי. היה הסכם ביני ובין יעקב, מתוך חשש שזה יקרה, היה הסכם בינינו שסימנים, שיעקב נתן לי סימנים כדי שננצל מהתרמית הזה. ובכל זאת, כדי שאחותי לא תבויש, מסרתי לה את הסימנים מתוך רחמנות עליה. ריבונו של עולם, אני בשר ודם, לא קיניתי לצרה שלי, הרי הייתה צרה שלי, לקחה לי את מקומו, את מקומי, ולא הוצאתי לבושה לחרפה, ואתה מלך חי וקיים לעד, ואתה רחום וחנון, תרחם על עם ישראל ותחזיר אותה מהגלות. מיד נהנתה, הקדוש ברוך הוא ענה לה ואמר לה, מני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם. מאזינים יקרים, זכות האבות הקדושים לא פעלו, זכותו של משה רבנו לא פעלו, רק הזכות של רחל אמנו שהיא ויתרה, זה פעל שהקדוש ברוך הוא לא חילה את עם ישראל. עוד יותר צריך להתבונן שגם רחל עצמה הרוויחה ולא הפסידה מהוותרנות. כמו שנאמר בפרשתנו, ויזכור אלוקים את רחל. מה הוא זכר לה? הוא זכר את רחל שהיא עקרה וילדה. שאף על פי שהייתה עקרה, הקדוש ברוך הוא שינה את הטבע שלה וילדה. אומר רש"י, מה זה ויזכור אלוקים? מה הוא זכר? את הביטור שלה, שנתנה את הסימנים לאחותה כדי שלא תבויש. ואם נתבונן עוד יותר, נראה כאן דבר נפלא. מתי כתוב ויזכור אלוקים את רחל? אחרי המעשה עם הדודאים של ראובן. אחרי שלאה אמרה לה, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני, שמעתם? רחל היא זאת שביטרה על יעקב. רחל היא שבזכותה לאה קיבלה את יעקב. היא נתנה לה את הסימנים. ובמקום לקבל תודה נצחית מלאה, מה אומרת לה לאה? מה היא אמרה לה? המעט קחתך את אישי? אני לקחתי את אישך? ובכל זאת, רחל לא עונה כלום. היא לא מגיבה, שותקת. כשהקדוש ברוך הוא ראה את הדבר הזה, הוא ראה שרחל, זה לא היה רק חד פעמי שביטרה אז, ונתנה את הסימנים שאחותה לא תתבויש. בורא העולם רואה עכשיו, כי לפי הטבע הייתה צריכה מאוד להיפגע ולהגיד לה, את אומרת לי מילים כאלה? הרי בזכותי יש לך את בעלי. והיא שתקה. זאת אומרת שמידת, המידה הזאת של ויתור, זה בטבע, הכניס את זה בטבע שלה. לכן הקדוש ברוך הוא זכר את זה כאן ומיד שינה את הטבע שלה. זאת אומרת, רחל הרוויחה מהוויתור, כי בלי הוויתור הזה היא לא הייתה יכולה ללדת, היא הייתה הכרה, נשארת הכרה בלי ילדים. ובזכות הוויתור היא זכתה לילדים. שמעתי פעם סיפור נורא מהגאון רב חיים קרייסברג, זכר צדיק לברכה, מאנטוורפן. הוא סיפר כשהוא היה נער צעיר, הוא נסע ללמוד לישיבה בעיר רחוקה. לא היה אז פנימיה, אז אכלו אצל בעלי בתים. בעלי בתים רחמו על בני הישיבה, הזמינו אותם לבית. הוא מצא בעל הבית שהיה גר 4 קילומטר מהבית מדרש. זאת אומרת, כל יום היה צריך ללכת אולי פעמיים 4 קילומטר. ואיפה הוא ישן? הוא ישן בחנות ירקות, שבעל החנות נתן לו בלילה לישון שנה, סגר עליו את החנות ובבוקר פתח. כך עבר עליו כמה שנים. והנה התמזל לו המזל, הוא בא לבית שגר ממול לבית המדרש, הזמין אותו שמי עכשיו הוא יכול לאכול אצלו. ובאותו זמן קיבל גם כן את אפשרות לישון בעזרת אנשים של בית הכנסת, של בית המדרש. ובאותו זמן הגיע בחור חדש לישיבה, שהוא היה 3/4 עיוור, היה לו בעיות עם הראייה, והוא ראה שהבחור לא מסתדר לבד, והבחור ניגש דווקא אליו ושאל אותו, איפה אני יכול לאכול ואיפה אני יכול לישון? כשרב חיים ראה את המצב של הבחור, אמר לו, בוא, יש כאן ממול בית המדרש, בעל הבית שאתה יכול לאכול אצלו, ויש כאן מיטה בעזרת נשים שאתה יכול לישון. הלך ונתן לו את שלו, ויתר על שלו, והוא חזר לאותו בעל הבית של 4 קילומטר, וחזר לחנות הירקות. וככה זה לקח בערך 6 חודשים. אחרי 6 חודשים פרצה מלחמת עולם השנייה, וביום הכיפורים נכנסו הגרמנים עם מחשימם לעיר, הקיפו את בית המדרש, עלו המפקדים, עלו שם למעלה לעזרת נשים, וקראו בחור בחור, לפי שם, היה להם את השמות, לעלות למעלה, ושם עלינו ירו בו וזרקו אותו מהחלון. אומר רב חיים, כשהגיע, שקראו את השם שלי, קרייסביות חיים, לעלות למעלה לעזרת אנשים, ידעתי שזה הרגעים האחרונים של החיים שלי. במדרגות שעליתי, דיברתי לקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, אתה יודע שבמקום הזה, בעזרת נשים, ויתרתי לאותו בחור על המיטה שלי. וחזרתי לסבול שם, הלכתי לישון בחנות הזה. בזכות זה אני מבקש ממך שתעשה לי נס שאני אשאר בחיים. הגרמני העמיד אותו כדי לראות בו. ופתאום הגרמני אומר לו ככה, אני החלטתי לתת לך לחיות. אני רק עירה באוויר, ואתה תשמע את העירייה באוויר, תקפוץ מהחלון, ותתערב עם המתים, עם ההרוגים למטה, ומשם תברח. אומר, הייתי מאובן, לא האמנתי, אבל פתאום אני שומע את העירייה באוויר, ואומר לי, תברח, תקפוץ. קפצתי מהחלון, התערפתי שם בין ההרוגים, משם ברחתי ונשארתי בחיים. אמר רב חיים, אני ויתרתי על 6 חודשים על המיטה שלי, והקדוש ברוך הוא נתן לי 60 שנות חיים. בזכות זה שהוא ויתר. כמו שרואים אצל רחל אמנו, שבזכות הוויתור השם אמר לה, מני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. שבת שלום ומבורך.